אהלן, ברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט אחים למחלוקת. היום אני גם נפגש עם דוקטור מיכאל מיקי אברהם, ואנחנו מדברים על דטרמיניזם ועל חופש הרצון. השיחה היום הייתה לי קשה. באתי עם איזושהי ציפייה לא נכונה ש נצליח להגיע לאיזושהי הכרעה היום לגבי הסוגיה הזאת, והתאכזבתי. לא הגענו להכרעה. כן, אני חושב, מרגיש שהעמקנו בתוך נקודות המחלוקת שלנו. דיברנו על שלוש נקודות במחלוקת הזו, ואני עדיין אופטימי. אני עדיין מאמין שנוכל להגיע להכרעה בסוגיה הזאת, אבל זה דורש עוד עבודה, עוד סבלנות, עוד הקשבה, ומיקי הוא איש שיח מצוין וחכם ומבין, ונכון להתווכח, שזה הדבר החשוב ביותר. נכון להתווכח, עושה זאת בצורה מכבדת ונעימה, זה הכי חשוב. זה פשוט הכי, זה אם יש מסר חשוב לפודקאסט הזה, זה להיות נכון להתווכח על הדברים בצורה מכבדת. זהו, מקווה שתהנו. ביי. בוקר טוב מיקי, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
יופי. טוב, אז במפגש האחרון הגענו לדברים טובים לדעתי. הגענו ככה לנקודות מחלוקת שהרגיש לי שברורות, בהירות יחסית, ושנראה לי שאם אנחנו נפתור אותן, אז נגיע להסכמה, ככה אני חושב. נזריע בעניין הדטרמיניזם וחופש הרצון, ככה אני חושב, אולי לא. בוא נראה. אז השלושת הנקודות, חשבתי לעלות לדבר על שלוש נקודות. אחד זה על החמור של בורידן, שאני לא בטוח שהבנתי אותך עד הסוף בהקשר של הסימטריה וכו'. נושא נוסף שהייתי רוצה שנדבר עליו זה על התכליתיות, זה גם נקודה חשובה. ונושא שלישי, על המושג של חופש הרצון. על המושג של חופש הרצון. אז האם זה יהיה בסדר שאני אשאל אותך שאלות?
קדימה.
אוקיי, אז הכי מורכב, הנקודה הכי מורכבת לדעתי זה הנקודה של החמור של בורידן. אם תוכל שוב להסביר את עמדתך, שלפי נקודת המבט הדטרמיניסטית, החמור או אדם ימות עם כשיש סימטריה מוחלטת.
בהסתכלות, אני אדבר כרגע על מכניקה ניוטונית, נעזוב עדינויות קוונטיות. במכניקה של ניוטון, התנועה של גופים חומריים נקבעת על פי משוואות תנועה. משוואת התנועה בעצם מבוססת על החוק השני של ניוטון, שאומר שהכוח שווה למסה כפול תאוצה. אז אם על כוח, אם על, 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 על גוף מסוים פועל כוח כלשהו, הוא יפתח תאוצה שפרופורציונית לכוח. נגיד אם יש גוף שמונח על שולחן, נניח שאין חיכוך על השולחן, ואני מפעיל עליו כוח בעוצמה 10, אם המסה של הגוף היא 2, אז התאוצה שהוא יפתח תהיה 5. 10 חלקי 2, 5 מטר לשנייה בריבוע. זה היחידות של התאוצה. הכוונה, כן, הוא עולה, המהירות עולה ב-5 מטר לשנייה כל שנייה. בסדר? זה בעצם כל עוד הכוח פועל. ברגע שהכוח מפסיק לפעול, אז הגוף עובר למהירות קבועה. זאת אומרת, הוא לא משנה את מהירותו, לא כיוון ולא עוצמה של מהירות. זה החוק השני של ניוטון. עכשיו, מה שמשתנה ממצב למצב, זה הכוח שפועל, או הכוחות שפועלים, והמסה של הגוף. מהמסה אני אתעלם, כי היא לא משנה מהותית, אז אם היא 2 או 8 או 10, זה לא משנה את התמונה. מה שמשנה את התמונה זה הכוח. עכשיו, מה זה הכוח שפועל על הגוף? כוח שפועל על הגוף יכול לבוא מהמון המון מקורות. נגיד גוף שמונח על שולחן, כמו שאמרתי קודם, יש את החיכוך שהשולחן מפעיל עליו, יכול להיות שאני דוחף את הגוף, יכול להיות שאני אפעיל איזה שדה מגנטי, שאם הגוף הזה נענה למגנטיות, אז גם הוא יפעיל עליו איזשהו סוג של כוח, וכן הלאה, כל מיני כוחות. אבל הכוחות האלה בסופו של דבר קובעים את התנועה של הגוף, את התאוצה של הגוף, ולכן את התנועה שלו. דבר נוסף שקובע את התנועה, זה תנאי ההתחלה. זאת אומרת, איפה הגוף נמצא בהתחלה, ומה מהירותו בהתחלה. אוקיי? אלה שני התנאים. בהינתן המכלול הזה, המהירות של הגוף קבועה. זאת אומרת, המהירות של הגוף אני יכול לדעת אותה מראש. זאת ההנחה של המכניקה של ניוטון. זה חוק פיזיקלי בסיסי. עכשיו, בוא נחשוב מה זה אומר. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שאם גוף נמצא במקום מסוים, נגיד למשל גוף מונח על שולחן, דיברנו על השולחן, הגוף מונח על השולחן, שפועל עליו כוח קדימה. אם פועל עליו כוח קדימה, הוא לא ינוע לא ימינה ולא שמאלה, הוא ינוע קדימה. אוקיי? אבל מה קורה אם פועל עליו כוח קדימה, אבל השולחן עצמו בהטייה? זאת אומרת, השולחן עצמו מוטה. אז ברור שיש עוד כוח שפועל עליו כלפי מטה, חוץ מאשר קדימה. אז זה יכול לשנות את התנועה שלו. אבל מה קורה אם השטח עצמו הוא סימטרי לגמרי, הוא לא מפעיל כלום, אז רק הכוח יקבע את כיוון התנועה. נכון? זאת אומרת, אם השטח בעצמו אין לו עדיפות לשום כיוון, אז הכוח המופעל הוא יקבע את אופי ואת כיוון התנועה. עכשיו בוא נחשוב על חלקיק שנמצא על מתווה טופוגרפי, דיברנו על זה בפעם הקודמת, אז הכוחות שפועלים על החלקיק הם בעצם פונקציה של המתווה. נכון? אם אני עומד בראש ההר, אז פועל עליי איזשהו כוח שמנסה לדחוף אותי כלפי מטה, או למשוך אותי כלפי מטה. וכן הלאה, תלוי, המתווה יקבע את הכוחות שפועלים על הגוף הזה. עכשיו, אם אני מדבר על יצור חי, למשל, אז התמונה טיפה יותר מורכבת, תחשוב על בן אדם שנמצא במקום כלשהו, ומחליט לנו על איזשהו כיוון. הוא מחליט לנו על איזשהו כיוון, מי שמפעיל את הכוח זה הוא עצמו. את הוא עצמו מחליט לנוע, זה לא שמשהו חיצוני הפעיל עליו כוח ולכן הוא זז. אבל ההחלטה שלו מושפעת כמובן מהרצונות שלו, מההחלטות שלו, מהסביבה שבתוכה הוא פועל. עכשיו, אם אדם נמצא במצב בורידני, הווה אומר, יש לו שני שולחנות זהים לחלוטין, מצד ימין ומצד שמאל, והוא נמצא באמצע במנוחה, וכל הסביבה סימטרית לחלוטין, יש פרט לשני השולחנות האלה, ימין ושמאל. אז הסימטריה בעצם קיימת בבעיה הזאת, סימטריה בין ימין לבין שמאל. עכשיו, בהנחה שהסביבה היא זו שמפעילה את האדם, כי זאת ההנחה הדטרמיניסטית והמטריאליסטית, אז בעצם הפעולה שקורית לאדם היא פעולה שחייבת להיות עם סימטריה בין ימין לשמאל. ואת לא ייתכן שהבן אדם פתאום עכשיו יתחיל לנוע ב-45 מעלות שמאלה. למה? כי אין שום דבר בכיוון ההוא ששונה מאשר שני הכיוונים, או שמונע על ידי שני הכיוונים האלה. ושני הכיוונים האלה בסופו של דבר יכולים להפעיל עליו את אותה השפעה, ולכן האפשרויות שלו הן הבאות. או שהוא הולך קדימה, או שהוא הולך אחורה, או שהוא נשאר באמצע. ואת הוא לא יכול ללכת ימינה, והוא לא יכול ללכת שמאלה, כי אם הוא ילך ימינה, אתה תשאל אותו, רגע, רגע, מה גרם לך לפנות ימינה ולא שמאלה? הסימטריה של הבעיה לא מבחינה בין ימין ושמאל, הימין ושמאל שווים. והאדם עצמו כרגע, אני מניח שגם הוא, בנוי בצורה לגמרי סימטרית, נדבר על אדם נקודתי, כן? אז הוא בנוי בצורה סימטרית. אין שום אפשרות על פי חוקי הפיזיקה שהבן אדם ילך ימינה או שמאלה, לא משנה, אין אפשרות. הסימטריה של הבעיה מכתיבה את התנועה. ולכן אני טוען שאם האדם, עוד שנייה אחת, אם האדם הוא יצור פיזיקלי בלבד, זאת אומרת, אם זה רק פיזיקה, לא אכפת לי שמזה גם נגזרת ביולוגיה והכל, זה הכל רק אמרגנטי. אז אם בסופו של דבר מה שיש פה זה רק פיזיקה, לא יכולה להיות תנועה לא לכיוון השולחן הימני, ולא לכיוון השולחן השמאלי, הוא ימות ברעב. זאת הטענה.
אוקיי. נראה לי שאני מבין. מה שאני, מחשבה על זה, זה מה דעתך על ההנחה, הרעיון, שמערכות ביולוגיות הן במהותן מערכות פיזיקליות במובן הדטרמיניסטי, אבל אסימטריות במהותן, זאת אומרת, המבנה הביולוגי הוא מבנה שהאסימטריה היא חלק מהותי ממנו.
זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות תחת ההנחה הרדוקציוניסטית. זאת אומרת, אם האדם הוא אוסף של חלקיקים, תסתכל על החלקיקים שלו ברמה הפיזיקלית. עזוב את הביולוגיה שזה רמת תיאור בסקאלה גבוהה יותר. הרי בסופו של דבר זה אוסף של חלקיקים. עכשיו אתה צריך להסביר לי איך החלקיקים האלה זזו. עכשיו אתה בעצם אומר לי, כל החלקיקים האלה פתאום נעים ימינה. איך זה יכול להיות? וזה אוסף של חלקיקים שלא פועל עליהם כוח ימינה. הם נמצאים במצב סימטרי בין ימין לשמאל. אז עכשיו, אם אתה מסתכל על זה במשקפיים של פיזיקה, לא בביולוגיה, הביולוגיה לא תשנה את הפיזיקה. היא רוכבת על גבה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אבל היא לא משנה את הפיזיקה. בסוף בסוף חוקי הפיזיקה צריכים להישמר. ואם האדם, אוסף החלקיקים שמכונה אדם, פתאום פונה ימינה, הופר פה חוק פיזיקלי.
אני לא בטוח לגבי זה, יש לי כמה טענות על זה. אחד, אני חושב שבמציאות, תקן אותי אם אני טועה, במציאות אין סימטריה במובן הפיזיקלי כמו שאתה מתאר.
ברור שלא, זה ניסוי מחשבתי.
אוקיי, זה ניסוי מחשבתי, אז במציאות אין את הסימטריה הזו,
נכון.
אלא זה רק משהו אידיאלי כזה. המציאות היא אסימטרית, היא מלוכלכת, מלוכלכת במרכאות, ובאיזשהו מובן אולי זה חלק מהמהות של העצמה, האסימטריה.
זה פספוס של הנקודה. זאת אומרת, יש בפיזיקה, ובכלל לא רק בפיזיקה, יש הרבה מאוד ניסויים שהם ניסויים מחשבתיים. ניסוי מחשבתי לא מחויב למה קורה בעולם. לא בטוח שאני יכול לממש אותו בעולם. אבל עדיין אני קורא לך לשאול את עצמך, בהינתן שיווצר מצב היפותטי כזה, כן, אידיאלי כזה, מה לדעתך יקרה? האם לדעתך האדם במצב כזה באמת ימות ברעב? עכשיו, בעולם עצמו זה לא יקרה אף פעם, אי אפשר להשיג סימטריה מלאה בעולם, זה ברור. אבל עדיין, השאלה היא שאלה מעניינת ברמה ההיפותטית. זאת אומרת, תחשוב, מה יקרה לדעתך אם אני אצליח בכל זאת ליצור מצב כזה, והאדם יהיה יצור נקודתי או סימטרי לפחות בין ימין ושמאל, האם לדעתך הוא ימות ברעב או לא? זאת השאלה, היא שאלה היפותטית.
אוקיי, אז לדעתי הוא לא ימות, שהאינטואיציה שלי אומרת, וזה נראה לי חלק, ואולי זה קשור, שהאדם כמערכת ביולוגית הוא עצמו איזושהי סביבה שאני אגיד שהיא סביבה שבמהות שלה לא יכולה להיות סימטרית. אדם לא יכול להיות, אף יצור חי לא יכול להיות סימטרי. אם אולי אם אדם היה רובוט סימטרי, אולי הרובוט הזה היה מת.
למה הסימטריה קשורה לשאלה אם אני חי או אם זה רובוט? מה זה משנה?
שוב פעם?
למה הסימטריה קשורה לשאלה אם אני חי או אם אני רובוט? מה זה משנה?
כי אני חושב שיצור חי, על אחת כמה או כמה, כאילו מה שדיברנו על ניסוי מחשבתי, אידיאלי, אז אפילו אדם אידיאלי, אני חושב, או אף אורגניזם, לא יכול להיות, או לא יהיה, סימטרי, כי יש לו, הלב שלו קצת נוטה שמאלה.
אתה מחזיר אותי חזרה לעולם הריאלי. אני שואל במצב היפותטי, אדם עם הלב באמצע, לב עגול שנמצא בדיוק באמצע, בסדר? אני אפשר, אין מניעה ביולוגית שיהיה דבר כזה, אוקיי? אז אני אומר, ברמה ההיפותטית, נגיד שהצלחתי לייצר יצור שיש לו סימטריה מלאה בין ימין ושמאל, והוא יצור חי, אין שום הבדל בינו לבין רובוט. אבל בסוף, בסוף, במובן הזה אין שום הבדל. בסוף בסוף החלקיקים שלו נענים לחוקי הפיזיקה. ואם הוא יזוז ימינה, אז הופרו פה חוקי הפיזיקה. עכשיו, אדם כיצור פיזיקלי לא יכול להפר את חוקי הפיזיקה. הביולוגיה לא תפר את חוקי הפיזיקה. הביולוגיה היא בסך הכל חוקי הפיזיקה שמופעלים על מערכת, לשיטתך אני מתכוון, חוקי הפיזיקה שמופעלים על מערכת מאוד מאוד מורכבת. זה הכל, אבל זה עדיין חוקי הפיזיקה. הגוף של האדם לא יכול לפעול נגד חוקי הפיזיקה.
אני מקבל את זה לגמרי, אני לא חושב שהגוף של האדם פועל בניגוד לחוקי הפיזיקה, אני חושב ש...
לא, אז אם
כן?
ככה, אתה לא יכול ללכת לא ימינה ולא שמאלה.
אז אם באמת יכול להיות היפותטית אדם סימטרי לחלוטין, שזה נשמע לי אבל כמובן בלתי
היפותטי.
אפשרי לחלוטין, אז כן, אולי הוא ימות. אני לא מבין את הבעיה של הדטרמיניזם בהקשר הזה, או איך זה מקשה על הדטרמיניזם.
אני אסביר את המשמעות של חוקים של ניסויי מחשבה. זאת אומרת, דבר שאנשים אולי פחות מכירים אותו. נגיד, תורת היחסות של איינשטיין, למשל, יצא מניסוי מחשבתי. זה לא ניסוי שהוא ביצע, זה ניסוי שהוא חשב עליו. אבל היה לו ברור מה אמורות להיות התוצאות, ומזה הוא הסיק מסקנות. זה הרעיון של ניסוי מחשבתי, הוא בעצם טיעון פילוסופי. הוא לא ניסוי במובן האמפירי. והוא אומר ככה, יש לי הצעה בשבילך איך לבדוק את עמדותיך שלך. אני לא אשכנע אותך, אלא אני עוזר לך ברמה הדיאגנוסטית. זאת אומרת, תבדוק את עצמך מה אתה חושב. איך? אני מציע לך, תנסה לדמיין מצב היפותטי כזה וכזה, ותחשוב מה האינטואיציה שלך אומרת, מה יקרה במצב כזה. עכשיו, אם אתה חושב שאדם במצב כזה ימות ברעב, בדיוק כמו החמור של בורידן, אז אם ככה, אתה באמת יכול להישאר עם הדטרמיניזם שלך. זה לא טיעון שבא לשכנע דטרמיניסט. זה טיעון שבא לעזור לך לבדוק האם אתה באמת דטרמיניסט. כי אם האינטואיציה שלך אומרת, לא, לא, לא יכול להיות, הבן אדם, לא, הבן אדם הוא לא חמור. זאת אומרת, חמור, כן, כמו שהגששים אומרים, זה דוב, זה לא חמור. זאת אומרת, לא בכדי בורידן הגדיר את המצב הזה על חמור. למה הוא הגדיר את המצב הזה על חמור? אתה מבין שגם חמור לא ימות ברעב. כי המצב הוא לא סימטרי אף פעם, החמור יפנה, ימינה או שמאלה, כי הסיטואציה תגרום לו. אבל הוא דיבר על חמור בכוונה, כי היה לו ברור שאדם במצב כזה זה לא יקרה לו, גם אם הסיטואציה תהיה סימטרית לגמרי. מה שחמור ימות בסיטואציה היפותטית סימטרית לגמרי, אדם במצב כזה לא ימות. זאת האינטואיציה שעליה הוא בנה. ועכשיו אני שואל, אם אתה מסכים לאינטואיציה הזאת, אז אתה לא דטרמיניסט, נקודה. יכול להיות שאתה תגיד לי, נכון, האדם בדיוק כמו חמור ימות ברעב במצב כזה. אם ככה, אתה יכול להישאר בעמדתך הדטרמיניסטית. זה הניסוי המחשבתי בסך הכל בא לעזור לך להבין את עצמך. והרבה פעמים בן אדם יכול לגלות שיש לו אינטואיציה חזקה שהאדם במצב כזה לא ימות ברעב, ואם זה ככה, הוא צריך לעשות חשבון נפש מחדש בשאלה האם הוא דטרמיניסט. כי אם הוא חושב שהאדם לא ימות ברעב, אז הוא גילה על עצמו שהוא לא באמת דטרמיניסט. הוא חשב שהוא כן, אבל הוא גילה שהוא לא. זה הרעיון של ניסוי מחשבתי. וניסוי מחשבתי זה לא טיעון משכנע. ניסוי מחשבתי זה טיעון שחושף בפניך את מה שאתה עצמך חושב, כשלא תמיד אתה מודע לזה. אוקיי?
סליחה.
עכשיו, אם אתה חושב שהאדם במצב כזה ימות ברעב כמו חמור, אז אין לחינם, אתה יכול להישאר באמת דטרמיניסט. לי נדמה שאינטואיציה של בני אדם בדרך כלל אומרת שבני אדם הם לא חמורים, והם לא ימותו ברעב במצב כזה. עכשיו, וזה לא בגלל האסימטריה, זה בדיוק הנקודה. כי גם החמור נמצא במצב אסימטרי והוא לא ימות ברעב. כל הרעיון הוא כן, אבל בוא נחשוב על מצב היפותטי שהוא כן סימטרי. ובמצב כזה הטענה היא שחמור ימות, אבל אדם לא. ואם אתה מקבל את זה, אז אתה לא דטרמיניסט. זאת הטענה.
אוקיי, אז אני חושב שאני בסדר עם הרעיון שאדם, אם הוא בהנחה שהוא יהיה סימטרי לחלוטין, והמציאות תהיה סימטרית לחלוטין, והכל סימטרי, אז שהוא ימות, אני, כן, אני בסדר עם זה, כי אני מניח שגם המציאות וגם האדם הם לא סימטריים במהותם.
עוד פעם, הקי הזה מעלה אצלי חשד שזה לא מה שאתה חושב באמת. כי אתה אומר לי, כי המציאות היא לא סימטרית, אז זה בדיוק הנקודה. אז לא, דבר על מציאות סימטרית, אל תגיד לי כי. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אני מרגיש לפחות שיש לך כן איזה קושי עם המסקנה הזאת, אתה לא באמת שלם איתה. טוב, אבל אני מנחם את עצמי בזה שהמציאות היא תמיד לא סימטרית. אבל לא, לא, אל תנחם את עצמך, תשאל את עצמך ביושר מה אתה באמת חושב. ונדמה לי שבדרך כלל, לא יודע, ככה אני מתרשם, רק אתה יכול לענות על זה, שבן אדם במצב כזה לא ימות ברעב. נדמה לי שזאת האינטואיציה הפשוטה, גם אם המצב יהיה סימטרי לחלוטין. ולכן לא נכון להתעלות או לברוח למציאות המעשית שהיא תמיד לא סימטרית. זה נכון, אבל כן.
אבל אני חושב, אוי, סליחה, זו החתולה שלי. כתב. אז מה דעתך? אני חושב, קודם כל אני מאוד מאמין בניסויים מחשבתיים, ואני חושב שאפשר לחשוף איזושהי אמת אמיתית דרך ניסויים מחשבתיים וגם דרך הניסוי המחשבתי הזה. ואני חושב שתגיד לי מה אתה חושב, המצב הזה של רעב, של צורך במזון, של אולי אנטרופיה, של האפשרות למות, הוא מצב אסימטרי, לא?
ממש לא, ממש לא, להפך, זה כל הרעיון. כל הרעיון הוא, אתה מסתכל על זה בעיניים של פיזיקאי. עזוב את הרעב והכל, זה הכל אמרגנטיות, זה הכל דברים שיוצאים כתוצאה ממה שעושים חלקיקים. אני שואל, תסתכל על החלקיקים עצמם. החלקיקים עצמם בסוף בסוף יוצרים מצב של רעב ותחושות וכל מה שאתה רוצה. אבל תכלס, מה יזיז את החלקיקים ימינה? פיזיקלית מה יזיז, לא הרעב והאנטרופיה, פיזיקלית מבחינה מיקרוסקופית, מבחינת כוחות על החלקיקים, מה יזיז אותם ימינה? אין מה שיזיז אותם ימינה במצב סימטרי.
אני בעד הדטרמיניסט, רעב זה מצב פיזיקלי.
לא, אין, בדיוק, אבל הוא לא יכול לשבור את הסימטריה. אתה, הרי הרעב לא מזיז אותך ימינה, הרעב גורם לך להגיע להחלטה שאין ברירה, אני צריך לעשות הגרלה ולבחור או ימין או שמאל כדי לא למות ברעב. אתה מבין? אז הרעב הוא מוטיבציה, אבל בסוף בסוף מה שמזיז אותך הוא לא הרעב. מה שמזיז אותך זה ההחלטה. עכשיו ההחלטה, אם אתה מתרגם את זה בשפה דטרמיניסטית מטריאליסטית, ההחלטה היא בסך הכל תנועה של חלקיקים פיזיקליים. ברמה הביולוגית אנחנו קוראים לזה החלטה, או הפסיכולוגית. אבל אני דווקא רוצה להסתכל על זה ברמה הפיזיקלית. וברמה הפיזיקלית, שום דבר לא יכול להיות מתורגם להחלטה ששוברת את הסימטריה. אין שום דבר שאני מצליח לראות פה שיזיז את כל החלקיקים האלה ימינה או שמאלה. כי פיזיקלית המצב הוא סימטרי. לכן זה, זה, זה לברוח, ללכת לכיוון המנטלי וההחלטות והפסיכולוגיה, זה לברוח. אני אצתכל על אוסף החלקיקים שנקרא אתה. מה מזיז אותם ימינה? פיזיקלית, מה, איפה הכוח שמזיז אותם ימינה? אין. אתה רואה, אני מנסה להסב את תשומת לבך, אתה רואה שאתה עצמך מחפש דרך לברוח מזה. כי כן יש לך אינטואיציה שהאדם לא ימות במצב כזה. ולכן אתה כל הזמן הולך לכיוון, כן, אבל אולי ההחלטה או הרעב או הדברים, הפרמטרים המנטליים ישברו פה את הסימטריה. לא, זה לא ישבור, זה בדיוק הנקודה. ואם האינטואיציה שלך היא באמת כמו שאני מריח לפחות, שהאדם לא ימות ברעב במצב כזה, אז אתה צריך לחשוב מחדש על שאלת הדטרמיניזם.
שוב, אני לא מבין בפיזיקה, אבל יש לי איזושהי אינטואיציה שיש קשר הדוק בין מה שאנחנו קוראים לו חיים, וזה אולי ממקורות יותר של הפילוסופיה של המזרח, דאואיזם, בודהיזם, שיש קשר הדוק בין מה שאנחנו קוראים לו חיים ואסימטריה. שבסימטריה יש משהו דומם, מת, ובאסימטריה, שהאסימטריה היא מהותית למה שאנחנו קוראים לו חיים, ש... כן?
אתה בורח, זאת אומרת, אתה הצגת עמדה רדוקציוניסטית. העמדה הרדוקציוניסטית אומרת, אנחנו אוסף חלקיקים פיזיקליים. עזוב אותי מפילוסופיה של המזרח, זה לא משנה כלום. גם אם הפילוסופיה של המזרח נכונות, תתרגם לי את זה לאיך עובדת הרדוקציה. בסוף בסוף תראה לי איך החלקיקים האלה זזים ימינה. אמור להיות כוח שמזיז אותם, נכון? בסדר, הפילוסופיה של המזרח תסביר לך את זה, מה קורה בראש שלנו המנטלי, כן? איך זה, איך, אוקיי, אבל אני אומר עכשיו, רד חזרה לפיזיקה ותסביר לי מה קורה בפיזיקה. ובפיזיקה לא
אוקיי,
קורה כלום.
בוא נסתכל רגע על הפיזיקה של העניין. אז אני רדוקציוניסט פיזיקלי, כן? מאמין שהכל בסוף זה פיזיקה. אבל אני לא מבין שום דבר בפיזיקה, אז אתה תעזור לי. גם בפיזיקה אני מניח, יש, אני יודע, כל מיני תהליכים שהמערכת תמיד רוצה להתאזן, כן? יש איזה משהו כזה?
יש, אבל זה עוד פעם במקרו, זה לא יעזור כלום. במקרו, יש חוקי דיפוזיה, נגיד בכימיה, שאתה משווה ריכוזים בין אזורים שונים. נגיד אם יש ריכוז שונה של מלח במים, פה יש יותר מאשר פה, בסוף בסוף זה יתאזן. אבל אני לא מדבר על זה, זה בסופו של דבר זה הכל רק פיזיקה מורכבת. בוא נסתכל על הפיזיקה ברחל בתך הקטנה. נסתכל לה בלבן שבעיניים. תראה לי איזה כוח בפיזיקה מזיז את אוסף החלקיקים שלי ימינה. אחרי שתראה לי שיש כוח כזה, אני אוכל לתת לו הסברים במונחים של תורות המזרח, או של דיפוזיה, או של מה שאתה רוצה. אבל זה אמור להיות מתורגם בסוף, אם אתה רדוקציוניסט, זה אמור להיות מתורגם בסוף לכוח שפועל על אוסף החלקיקים שלי, ולוקח אותם ימינה. והכוח הזה לא יכול להיות קיים בעולם מטריאליסטי דטרמיניסטי, כי הסיטואציה היא סימטרית.
אז אני לא לגמרי מבין את זה. מה שאני שואל אותך, אתה מסכים שהביולוגיה איננה אלא פיזיקה מורכבת, נכון?
אני מוכן להסכים לזה לצורך הדיון. אני לא בטוח שזה. זו שאלת הוויטליזם, אבל בסדר, לצורך הדיון אני מוכן להסכים לזה. זה לא ישנה את הטיעון שלי.
נניח שכן, נניח, אז נניח לצורך הדיון שהביולוגיה איננה אלא פיזיקה מורכבת. אז שם, או נניח והיא לא, שהביולוגיה היא לא פיזיקה מורכבת, אוקיי? נלך רגע נגד הרעיון שלי או של הרדוקציוניזם. אתה חושב שהוא לא, נכון?
אני חושב, אני לא יודע. מה שאני יודע, מה שאני חושב, זה שיש בנו משהו מעבר לביולוגיה, לא מעבר לפיזיקה. הטענה שלי היא לא טענה בביולוגיה, היא טענה בפסיכולוגיה. זאת אומרת, הביולוגיה יכול להיות שזאת פיזיקה מורכבת. זאת שאלת הויטליזם, וזאת שאלה שאין לי לגבי העמדה ברורה. בינתיים ההסכמה בין ביולוגים זה שפיזיקה מספיקה כדי להסביר את הביולוגיה. ואני מוכן לקבל את זה לצורך הדיון, אני לא בטוח, אני חושב שיש בזה קצת פזיזות, כי אנחנו עוד לא באמת יודעים את זה, אבל בסדר, לצורך הדיון אני אקבל. אני טוען שיש בנו משהו שהוא מעבר לחומרי, לא מעבר לדומם, אלא מעבר לחומרי, וחומרי מבחינתי זה גם חומר ויטלי, הוא גם חומרי.
שאלה לגבי הביולוגיה, אנחנו דיברנו מקודם על הכדור שמתגלגל מההר או עולה בהר, שאדם יכול לעלות בהר בניגוד לחוקי הפיזיקה, נכון? הדבר הזה, בניגוד לחוקי הפיזיקה, קורה לא רק אצל הבן אדם, אלא קורה אצל כל אורגניזם, נכון? האורגניזם הולך במעלה ההר.
נכון. אבל זה לא בניגוד לחוקי הפיזיקה. הוא מפעיל כוח והוא עולה במעלה ההר.
יפה.
ברור.
אז
לכן זה אין לי בעיה, זה ודאי קורה. אני שואל מה יקרה אצל החמור של בורידן. זה כן סותר את חוקי הפיזיקה.
אז החמור, שוב החמור של בורידן, אני חושב שמה שהגענו אליו, שאתה לא מסכים איתי איתו, אני חושב, אבל אני לא בטוח שאני מבין את עדיין עד הסוף למה אתה לא מסכים איתי, זה שאני חושב שסוגיית הסימטריה, היא שאלת הסימטריה, היא היא חלק מטבע המציאות, או האסימטריה היא חלק מטבע המציאות,
פעם, אני
ואתה
לא
לא מסכים איתי
מסכים.
בנקודה הזאת.
לא,
מה זה?
אני לא מסכים שזה מהותי. אני אומר, אני לא יודע לעשות סיטואציה סימטרית, אבל אין שום בעיה לחשוב היפותטית על סיטואציה סימטרית. זה ניסוי מחשבתי לגיטימי לחלוטין. אין שום חוק בביולוגיה או בפיזיקה שאוסר על קיומו של יצור חי סימטרי. לא, אני לא חושב שיש חוק כזה.
שוב פעם חוק
חוק שאוסר על קיומו, שלא מאפשר את קיומו של יצור חי סימטרי לחלוטין, בין ימין ושמאל. לא, אין חוק שאומר שהלב שלנו צריך לנטות קצת שמאלה, או לא משנה. לא, עקרונית יכול להיות בן אדם שהוא, או יצור כלשהו, שהוא חי והוא סימטרי לחלוטין, בין ימין ושמאל. אין מניעה ביולוגית שאני מכיר להיווצרות של דבר כזה. הסיכוי הוא כמובן מאוד קטן, כי מה הסיכוי שבדיוק יצא סימטרי לשני הצדדים? בסדר, לכן אני מדבר על ניסוי מחשבתי, אבל הוא לא סותר בשום צורה את חוקי הביולוגיה ולא את חוקי הפיזיקה. ולכן אני אומר, אנחנו יכולים לחשוב על ניסוי מחשבתי כזה, ואז לשאול מה הוא אומר.
אוקיי, אז פה אני מרגיש שלעת עתה מיצינו את הנקודה הזו, אנחנו באיזושהי אי הסכמה, אבל צריך לעשות קצת שיעורי בית בהקשר הזה. אם זה יהיה בסדר, מבחינתך, שנעבור לנקודה הבאה.
אוקיי.
ולנקודה הזאת של החמור של בורידן, נחזור, ונשאל, אני יודע, נעשה שיעורי בית על אם יש איזשהו קשר באמת או אין קשר בין סימטריה וחיים או משהו כזה. אוקיי. אז הנקודה השנייה שהייתי שמח לדבר עליה זה התכליתיות. אז במפגש הקודם אמרת שהתכליתיות היא האפשרות השלישית בין סיבתיות ואי סיבתיות,
בין
נכון?
סיבתיות למקריות.
סליחה?
סיבתיות למקריות. אי סיבתיות זה גם מקריות וגם תכליתיות. זאת אומרת, סיבתיות, מקריות ותכליתיות. אי
כן.
סיבתיות זה שני האחרונים.
אז אם תוכל לחזור על הדברים שלך בהקשר הזה, איך התכליתיות פותרת את הבעיה של הדטרמיניזם או של חופש הרצון?
התחלתי מזה שיש טיעון רווח כנגד התפיסה של רצון חופשי, כנגד הליברטניזם. והטיעון הזה הולך כך, לכל אירוע שקרה יכולה להיות סיבה, או שהייתה לו סיבה או שלא הייתה לו סיבה. אם הייתה לו סיבה אז הוא היה מוכרח, זה דטרמיניזם. כי סיבה מכתיבה את התוצאה, סיבה היא תנאי מספיק לתוצאה. ואם לא הייתה לו סיבה, אז אין דטרמיניזם, אז זה משהו מקרי. כך או כך, כיוון שיש חוק השלישי הנמנע בלוגיקה, או שיש סיבה או שאין סיבה, אין אפשרות שלישית, אז לכן, כך או כך, אין בחירה חופשית. כי זה או דטרמיניזם או סתמיות. בחירה חופשית לא מוגדרת, הטענה שלי הייתה, הטענה של הטיעון הזה היא, שהבחירה החופשית, הבעיה שבה, היא בעיה ברמה המושגית, ההגדרתית. זה לא שאלה אם בעולם שלנו יש בחירה חופשית או אין, אלא השאלה אם בכלל יש הגדרה בעלת תוכן למכניזם הזה שאנחנו קוראים לו רצון חופשי. מכניזם, כן. אמרתי שפיות, למשל, מוגדרות היטב ברמה המושגית. בעולם שלנו הן לא קיימות, אבל הדיון הוא ברמה המושגית לגבי בחירה חופשית. והטענה היא אומרת, עזוב אותך מהשאלה אם יש או אין בחירה חופשית בעולם. אני טוען שהמושג בחירה חופשית ריק מתוכן. אין דבר כזה. כי או שאתה דטרמיניסט או שאתה אינדטרמיניסט. אין אפשרות שלישית. זה הטיעון. ומה שאני אמרתי, זה שהטיעון הזה מניח במובלע משהו שהוא שורש הבעיה. הוא בעצם מניח את המבוקש. כי הוא מניח שבהנחה שאין סיבה, אז ברור שאתה נמצא בעולם המקריות. אבל לא. אם אין סיבה, עדיין יש שתי אפשרויות בפניך. או שיש תכלית, ואז זה לא עולם של מקריות, זה פעולה לתכלית ולא פעולה מסיבה, או שגם אין תכלית. אין סיבה ואין תכלית, ואז זאת מקריות. זאת אומרת, כששללת את הסיבתיות, או את האפשרות שיש סיבה לאירוע שעליו אתה מדבר, עדיין פתוחות בפניך שתי אפשרויות. או שאין לו תכלית או שיש לו תכלית, ולכן הטיעון הזה לא מצליח לשלול ברמה המושגית את הבחירה החופשית. עכשיו השאלה, האם המושג הזה שיש לו קיום והוא מוגדר, זאת אומרת, יש לו הגדרה טובה, יש לו תוכן, האם הוא ממומש במציאות? זאת שאלה נקרא לה עובדתית. אבל השאלה המושגית לדעתי היא מוטעית. והוספתי עוד, אמרתי שכיוון שהרבה פעמים התחושה שלי זה שהאנשים מגיעים לדטרמיניזם לא במישור העובדתי. מה שמטריד אותם זה המישור המושגי, כי הם כלואים בדיכוטומיה הזאת בין דטרמיניזם לבין אינדטרמיניזם, ולכן הם לא מוכנים לקבל את קיומה של בחירה חופשית. ואם אני פותר את הבעיה המושגית, אני מראה להם שברמה המושגית זה קיים, אז אין שום מניעה גם לקבל את זה שזה גם מתממש בעולם. כי הרי כולנו חווים בתוך עצמנו, אני חושב, חוויות כאלה של בחירה חופשית, של רצון חופשי. רק אנחנו מכחישים את זה, בגלל שאנחנו לא מוכנים ברמה המושגית להכיר בזה שיש למושג הזה תוכן. אבל אם פתרתי את הבעיה המושגית, אז אין שום סיבה לא לקבל את אותה אינטואיציה בלתי אמצעית שאני בוחר באופן חופשי. זאת בעצם הטענה.
אוקיי, אז מעולה. אז הייתי שמח לדון קצת בנושא, לשאול אותך קצת על התכליתיות.
אוקיי.
לאתגר את התפיסה הזאת. אז אתה מגדיר את התכליתיות כמשהו, כלא סיבה, כלא סיבה. כלא סיבה ולא ארעיות. ואני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שתכלית היא סוג של סיבה.
זה שאלה
כאילו
סמנטית,
לא סיבה.
תקרא לזה סיבה, אבל זה סוג של, זה סוג אחר של סיבה. אבל אני טוען שתכלית זה סיבה שאני יוצר אותה. בסוף בסוף, תראה, כשאני למשל מחליט להרים אליך טלפון כדי להיפגש איתך מחר בבוקר, אוקיי? אז הפגישה מחר בבוקר זאת התוכנית שלי, זה היעד שלי. כדי להשיג אותו, אני רוצה להיפגש איתך מחר בבוקר. עכשיו, הרצון שלי, וזה הייחוד, אני חושב, של הרצון בתמונה הליברטנית, מצליח לתרגם את התכלית הזאת לסיבה, ועכשיו הסיבה הזאת גורמת לי לשלוח את היד לצלצל אליך, לתאם איתך פגישה מחר בבוקר. אבל זה מתחיל בהחלטה תכליתית, שאני רוצה מחר בבוקר להיפגש איתך. ואם תשאל אותי למה אתה רוצה להיפגש, סתם ככה. כי ככה אני החלטתי, שאני רוצה להיפגש. בסדר? אין לזה סיבה. לכן זה לא רק שלב ביניים, יש בעצם סיבה, אבל שלב הביניים הוא שנוצרת גם תכלית. לא, התכלית חוללה את כל המהלך הזה. זאת הטענה שלי. זה מתחיל מתכלית. והתכלית הזאת מתורגמת לסיבה, כי הפיזיקה שלנו עובדת באופן סיבתי. זאת אומרת, אז כשאני מזיז את היד כדי לצלצל אליך, זה כבר אירוע פיזיקלי, היד שלי זה גוף פיזיקלי. אז כשהיא זזה, יש סיבה שמזיזה אותה. הסיבה הזאת זה כוח, הכוח הזה נגרם מהעצבים שלנו, מהחלטה מוחית, כל הדברים כאלה. אבל הכל מתחיל מאיזושהי החלטה על תכלית שאני רוצה להשיג. הרצון שלי מתרגם את זה לסיבה, ועכשיו הסיבה מתחילה לגלגל את העניינים כדי לממש את התכלית הרצויה. זה כבר החלק הפיזיקלי של התהליך.
אוקיי, ומה דעתך על האפשרות? שאני חושב שזה נקודה חשובה, שבתודעה שלך הופיע התכלית, הרצון להיפגש איתי מחר בבוקר לצורך העניין, הופיע אליך בתודעה כתכלית, כרצון, אולי בלי סיבה, כביכול, אבל שבעצם הרצון הזה כן יש לו סיבה או סיבות, שאולי לחלקן אתה מודע ולחלקן אתה לא מודע, ובעצם כן היו סיבות לתכלית הזאת.
זאת הטענה הדטרמיניסטית, ברור, זה, כך היא טוען הדטרמיניסט כנגד התמונה שאני מציג. ואני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אם יש אפשרות כזאת כמו שאני מציג, אז את הבעיה המושגית פתרתי. עכשיו יש לנו דיון בשאלה האם זה קורה בפועל. אתה אומר, בפועל יכול להיות שאתה חי באשליה, בעצם יש פה סיבה שגרמה לעניין הזה, אתה חושב שאין. זאת כבר שאלה מה קורה בפועל. וקודם כל השאלה אם אנחנו מסכימים שברמה המושגית באמת יש אופציה שלישית. אם כן, אפשר לעבור הלאה לשאלת המימוש, האם זה קורה בעולם. אז אם, מתוך השאלה שלך אני מבין שאת השלב הזה צלחנו. זאת אומרת, ברמה המושגית, אוקיי.
אני חושב שלא.
אוקיי.
כי אני חושב, ואני אשמח לשמוע, אתה, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שיכולה להיות תכלית כלשהי, איזשהו רצון של מישהו להשיג דבר מה או לקיים דבר מה, ללא סיבה, נכון?
כן.
ואני אומר, לעניות דעתי, ההבנה שלי איך אנשים פועלים בעולם, אין כזה דבר,
לא.
תכלית.
עוד פעם, אני מחזיר אותך לשאלה. אתה אומר, ההבנה שלך איך אנשים פועלים בעולם, על זה הוויכוח. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על השאלה המושגית. האם ברמה המושגית, המכניזם הזה הוא מכניזם שלישי, שהוא לא אקראיות ולא דטרמיניזם? השאלה מה קורה אצלנו בפועל, היא לא שאלה מושגית, היא שאלה עובדתית. לכן אני מבחין הבחנה חדה בין שני הדיונים האלה. ואני שואל, האם ברמה המושגית אנחנו מסכימים? אחרי זה נראה מה קורה אצל בני אדם, איך בני אדם פועלים. האם אתה מסכים שברמה המושגית יש אופציה שלישית?
אני לא בטוח שאני מבין אותך בהקשר הזה. למה אתה מתכוון?
אני
אני אגיד
אומר,
לך...
אופציה אחת, כן. אופציה
כן.
אחת זה שיש תכלית ללא סיבה, אופציה אחת זה שיש סיבה ללא תכלית, ואופציה אחת זה שאין לא סיבה ולא תכלית. ברמה המושגית, יכול להיות שבעולם שלנו אין שלוש אופציות, רק אחת מהן מתממשת. אבל ברמה המושגית יש לנו שלוש אידאות אפלטוניות, אוקיי? והן שלושתן קיימות. אין רק שתיים, כמו שטוען הטיעון שהבאתי בהתחלה, טיעון הדילמה. לא, יש שלוש. עכשיו צריך לראות איזה משלושתן, אם בכלל, מתממשת בעולם, איך בני אדם פועלים. זה עוד ויכוח. לכן שאלתי, האם את הרמה המושגית, האם ברמה המושגית הגענו להסכמה?
אני לא, אני, קשה לי עם זה, אבל אולי אני לא, שוב, אולי אני לא מבין אותך עד הסוף, אבל נגיד, אני אתקוף את זה ממקום אחר, בסדר?
אוקיי.
אני אתקוף את הרעיון של התכליתיות לכשעצמו. אז היו לפחות,
מושגית, לא אמפירית. אנחנו מתווכחים כרגע על המישור המושגי. אתה לא יכול להביא לי עובדות פה. אתה צריך להסביר לי למה לדעתך המושג הזה לא קיים כמושג מובחן. לא למה הוא לא קורה בעולם.
אני לא, בוא אני אגיד את הדברים ואתה תגיד לי, תתקן אותי.
אוקיי.
אז אני אדבר על אריסטו ועל הפיזיקה שלו, שהייתה פיזיקה של תכליות. הוא
טליאולוגית.
האמין, איך?
טליאולוגית, כן.
כן, הוא האמין שכשהאבן נופלת לכדור הארץ, זה כי היא רוצה ליפול לכדור הארץ.
לחזור לכור מחצבתה, כן, לעפר.
כן, וזו הייתה התפיסה הרווחת הרבה שנים מאז. עד, אני יודע, עד הרנסנס או משהו כזה, קופרניקוס, אני יודע, אתה תדע להגיד יותר טוב, וברגע שהשתחררו מהתפיסה התכליתית של הפיזיקה והגיעו לתפיסה דטרמיניסטית או קוזלית, לא יודע איך לקרוא לזה, הפיזיקה מאוד התקדמה, והחישובים נהיו הרבה יותר מדויקים והכל עבד יותר טוב. מסכים איתי?
אני מסכים, אבל זה לא נוגע לדיון. זאת אומרת, מכמה בחינות. זאת אומרת, אני אפילו לא לגמרי מסכים. זאת אומרת, קודם כל, התפיסה של אריסטו הייתה דטרמיניסטית לחלוטין. זאת אומרת, טליאולוגיה היא לא סתירה לדטרמיניזם. אריסטו לא חשב שהאבן מחליטה לחזור לכור מחצבתה. היא לא יכולה שלא להחליט לחזור לכור מחצבתה. זאת אומרת, זה רק שפה. זאת אומרת, הוא מתאר את הכללים הדטרמיניסטיים בשפה תכליתית, ולא בשפה סיבתית. אבל זה לא שהוא אומר שלאבן יש בחירה חופשית. זו לא הטליאולוגיה שאני מדבר עליה, אבל זה א', ב', ההשתחררות של הפיזיקה מהחשיבה הטליאולוגית היא בעצמה מיתוס. על זה כתבתי לא מזמן באתר שלי, אנשים כולל פיזיקאים יגידו לך את זה, אבל הם טועים. זאת אומרת, הפיזיקה החדשה מחזירה אותנו חזרה לטליאולוגיה. בגלל שיש היה במאה ה-19 נדמה לי, היה לגרנז', כן, מתמטיקאי ופיזיקאי צרפתי, מצא את הניסוח של מה שנקרא מכניקה אנליטית. והוא מתאר את חוקי ניוטון בשפה טליאולוגית. זאת אומרת, הוא מראה שבעצם אתה יכול לתאר את הכל בשפה טליאולוגית, תקבל בדיוק את אותה פיזיקה. זה רק שאלה של איזה שפה אתה בוחר להשתמש. עכשיו, בסדר, עד כאן אנשים חשבו שזאת רק אנקדוטה. בסדר, אז יש אנקדוטה מעניינת שאפשר גם לתאר את המכניקה או את הפיזיקה בשפה תכליתית ולא בשפה סיבתית. אבל, כן, הדוגמה הידועה לזה זה עקרון פרמה, שאת כל האופטיקה אתה יכול לתאר דרך הכלל שהאור בוחר, במרכאות, את הדרך הקצרה ביותר להגיע למטרתו. ברגע שאתה מניח את זה, כל חוקי האופטיקה הגיאומטרית יוצאים מזה. אתה לא צריך את החוקים, וזה תיאור טליאולוגי. אז, אבל עשו את זה לכל המכניקה. אלא מאי? שבתורת הקוונטים, כן, זה כבר במאה ה-20, בתורת הקוונטים מתברר שיש תורה שלמה, שהיא בעצם נחשבת התורה הכי יסודית בפיזיקה, שהיא משתמשת רק בשפה טליאולוגית. אין לה תיאור סיבתי. עד אז חשבו, יש שני סוגי תיאור, ואתה יכול לבחור איזה שפה שאתה רוצה. או השפה הסיבתית, או השפה התכליתית. אבל בתורת הקוונטים מתברר שיש רק את התיאור התכליתי. אין את התיאור הסיבתי. בתורת הקוונטים, למשל, המושג כוח לא מופיע. אין, המושג כוח, פיינמן יש לו איזשהו מאמר שהוא מנסה להגדיר אד הוק את המושג כוח בתורת הקוונטים. אין. בתורת הקוונטים יש פוטנציאל. אתה צריך להבין מה זה פוטנציאל. כשאתה מסתכל על גוף שזז על מתווה טופוגרפי, הגוף שואף להגיע למקום הנמוך ביותר. שואף, שפה טליאולוגית. זה שפה של פוטנציאלים. לעומת זאת, אם אתה מסתכל בשפה קוזלית, שפה סיבתית, הגוף נמשך למטה כי יש כוח גרביטציה שמשך אותו למטה. זה שתי שפות. בתורת הקוונטים, רק השפה הראשונה קיימת, השנייה לא קיימת. ולכן המיתוס הזה, כאילו שעברנו משפה טליאולוגית לשפה סיבתית, מתברר ב-200 השנים האחרונות, שאנחנו בלי לשים לב חוזרים לטליאולוגיה. אבל כמו שאמרתי קודם, זאת אנקדוטה. כי בסוף בסוף, הטליאולוגיה הזאת היא טליאולוגיה דטרמיניסטית. ואת אף אחד מהפיזיקאים לא טוען שיש לחלקיקים בחירה. זה שאני משתמש בשפה טליאולוגית כדי לתאר מה הם עושים, או האור מה הוא עושה, זה לא אומר שיש להם בחירה. זה רק אומר שאני בוחר בשפה תכליתית ולא בשפה סיבתית כדי לתאר את הכללים הדטרמיניסטיים. עכשיו, אלא מאי? אני שואל את עצמי, אז למה אנשים מתעקשים על זה שבעצם השפה הסיבתית היא הנכונה והשפה התכליתית היא רק אנקדוטה? והתשובה שלי היא, כי אנשים מרגישים שאם אתה מאמץ שפה תכליתית, עכשיו לאלקטרון אין בחירה. אבל מישהו כנראה בוחר עבורו. כי הרי הוא בוחר, הוא שואף, או האור, או האלקטרון, או מה שלא יהיה. ולכן לדבר על שאיפות של חלקיקים, בעצם מכניס לי בדלת האחורית, נקרא לזה את אלוהים. שהוא בעצם יצר איזה שהן תכליות שלקראתן המציאות הולכת, המציאות הדוממת הולכת. וזה לא אומר שיש למציאות הזאת בחירה. אבל זה כן אומר שאם אתה משתמש בשפה תכליתית, ככה אנשים לפחות מרגישים, אני חושב, משהו מאחורי זה הציב את התכלית, או דוחף את האנשים לתכליתם. אז הקדוש ברוך הוא בוחר עבורם, הוא מהווה את הרצון שהופך את התכלית לסיבה. אצלנו זה קורה לבד, אנחנו לא חלקיקים, יש לנו רצון. אז אצלנו אנחנו הופכים את התכלית לסיבה, כמו שאמרתי קודם על שיחת הטלפון. אז השפה התכליתית מצד אחד לא חורגת מהעולם הדטרמיניסטי. זה רק שפה אחרת לתאר את החוקים הדטרמיניסטיים. אבל היא כן מכניסה בדלת האחורית אפשרות לחרוג מהדטרמיניזם. זאת הנקודה החשובה. זאת אומרת, האפשרות קיימת בגלל שסיבתיות לא נותנת אפשרות כזאת, ותכליתיות כן. כי תמיד השאלה, מי חולל את התכלית הזאת? זאת אומרת, מי הציב את התכלית? איך זה קרה? אולי זה קרה בלי סיבה, רק עם תכלית. אז אם קורה משהו, קורה משהו רק לתכלית ובלי סיבה, הנה המכניזם המושגי השלישי. ובלי קשר עכשיו לשאלה עובדתית מה נכון, אני מראה לך שמושגית יש אופציה שלישית.
אז אני חושב שאני לא מבין את זה עדיין. אני אצטרך עוד קצת הסבר. אבל לפני שאני מבקש שתסביר לי, אני מבקש להציג עוד נקודה, בסדר? והנקודה הנוספת, שזה משהו, זה פשוט דברים שחשבתי עליהם לפני הפגישה, וזה אבולוציה, דרווין נחשב זה שהמציא את האבולוציה, אבל הוא לא. לפניו היה את למארק,
אבולוציה
שההבדל,
תכליתית, זה לא אבולוציה בדיוק.
איך
למרקיזם
תגיד
הוא לא
שוב?
אבולוציה, למרקיזם הוא אבולוציה תכליתית.
בדיוק, בדיוק. למרק האמין באבולוציה תכליתית, כלומר שהוא האמין שהצוואר של הג'ירפה ארוך, בגלל שכל ג'ירפה אינדיבידואלית ניסתה להגיע לענפים, ואז ככה לאט לאט זה השפיע על הצאצאים. והגדולה של דרווין בעצם זה להסביר אבולוציה, את האבולוציה כמו שלמרק חשב, אבל במונחים סיבתיים, קוזליים ולא תכליתיים, שזה הבירור הטבעי וכל הסיפור הזה. והמעבר מחשיבה תכליתית לחשיבה קוזלית בהקשר הזה הייתה מאוד טובה, נכונה, מאוד דייקה, אפשרה להרבה דברים להיות מובנים יותר.
נכון.
אז בואו נחזור רגע לתכליתיות, שאני עדיין לא חושב שאני מבין עד הסוף את מה שאתה מתכוון אליו. כי בראש שלי, כמו שאתה גם מציע, שהתכליתיות של אריסטו לא סותרת את הדטרמיניזם, מה שמהותי לי בסיבתיות, תקרא לזה תכליתיות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מה שמשמעותי לי כדטרמיניסט, זה שיש חוקים חד משמעיים שלפיהם דברים קורים. תקרא לזה סיבה, תקרא לזה תכלית, תקרא לזה איך שאתה רוצה. יש חוקים חד משמעיים, מוחלטים, שהמציאות מתנהלת לפיהם, והבחירות האנושיות קורות לפיהן. וכן, אז מה נותן המושג של התכלית לדעתך?
מה שאמרתי קודם זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, התיאור האריסטוטלי הוא תיאור תכליתי אבל דטרמיניסטי. אז למה זה מרתיע כל כך את האנשים? בפרט שבפיזיקה, אני חושב, של עכשיו, זה היה צריך לחזור למעמדו הקודם. וזה לא חוזר. לאנשים יש רתיעה בחשיבה טליאולוגית, בחשיבה תכליתית. ואני תולה את זה, פסיכולוגיה כמובן, אבל אני תולה את זה בזה שאנשים מרגישים שאם ישנה תכלית, אז מישהו הציב אותה באיזשהו מובן שם. עכשיו, אבנים לא מציבות תכליות כי אין להם בחירה חופשית. אבנים נעות לקראת התכליות שלהן, בשפה האריסטוטלית, נעות לקראת התכליות שלהן, אבל מישהו הציב שם את התכלית. המישהו הזה זה אלוהים. והרתיעה מלהכניס את אלוהים למשחק, היא זו שגורמת לאנשים להתעקש על השפה הסיבתית. עכשיו, אני טוען שביחס לאדם, אם אתה תשתמש בשפה תכליתית, אז נפתחת אפשרות להגיד שמי שמציב את התכלית בפניי זה לא אלוהים, זה אני. ואם אני מציב תכליות בפני עצמי, אז הנה פתאום אתה מגלה פעולה שהיא כבר לא דטרמיניסטית. גם אצל האבן, גם אם אצל האבן, התיאור התכליתי הוא עדיין דטרמיניסטי, אבל תכליתיות פותחת אופציה שאם אני אשים אותה לגבי בני אדם, היא פותחת אופציה למכניזם שלישי, שבו אני מציב תכליות, לא מתוך סיבות. ואני חותר לקראתן. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אתה יכול להתכחש לזה שזה מה שקורה בפועל אצל אנשים. זה ויכוח ברמה העובדתית. אבל אני טוען שברמה המושגית, זה שם אופציה שלישית על השולחן, קודם כל. אז הטענות האלה של או דטרמיניזם או מקריות, אין אופציה שלישית, נפלו. יש אופציה שלישית. עכשיו צריך לדון, האם האופציה השלישית הזאת מתממשת? האם בני אדם באמת מציבים בפני עצמם תכליות או לא? אבל זה כבר דיון ברמה העובדתית. השאלה אם את הרמה המושגית צלחנו. זה אני חוזר לאותה שאלה ששאלתי קודם. ברמה העובדתית, אתה יכול להגיד לי, תראה, נכון, זה עקרונית אפשרי, אבל ברמה העובדתית אני חושב שכל בן אדם שכביכול מציב בפני עצמו תכליות, בעצם מונע לזה על ידי סיבות. בסדר? זה דיון אחר שצריך לנהל אותו. אבל אם ברמה המושגית האפשרות הזאת קיימת, אז אנחנו יכולים לעבור לנהל את הדיון ברמה העובדתית. אם יש לנו ויכוח ברמה המושגית, אז צריך ללבן אותו, קודם כל. לכן אני כל הזמן חוזר לשאלה, האם צלחנו את המישור המושגי ואפשר לעבור למישור העובדתי, או שאנחנו עדיין מתווכחים במישור המושגי?
אז אני לא יודע, זו נקודה חשובה, שמה שנראה לי שאני אצטרך לעשות, זה מה שאני מתכנן לעשות, זה אני אצפה שוב ב, 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 בשיחה שלנו. אני כרגע הראש שלי חסום, אני לא מצליח לחשוב על הדבר הזה. אני אקשיב לך שוב פעם, אני אקרא על זה קצת, אני אנסה להבין את מה שאתה אומר טוב יותר, ואני אשמח לחזור אליך עם הנושא הזה.
אחרי הבירור המושגי, אני חושב שנוכל לעבור לבירור העובדתי. כי אם יש לנו ויכוח ברמה המושגית, אין טעם לעבור הלאה. זאת אומרת, אם אתה חושב שאין אופציה מושגית להגדיר בחירה חופשית, אז אין טעם לדון האם זה מתממש בפועל. ברור שכל פעם שאני אביא לך דוגמה, אתה תגיד זאת אשליה, כי הרי זה לא יכול להיות ברמה המושגית. אבל אם ברמה המושגית זה אפשרי, עכשיו אפשר להתחיל לעבור האם זה מתממש בפועל בעולם. ואז לנהל את הדיון העובדתי. לכן אני חושב שצריך, לכן חשוב לי כל הזמן לחזור ולבדוק האם אנחנו כבר אחרי המישור המושגי, או שאנחנו עדיין מתווכחים שם.
אוקיי, אז אני מציע, גם בהקשר של התכלית, להשהות את הדיון ולהמשיך אותו בפעם הבאה. יש לנו את הסימטריה והחיים, יש לנו את התכלית, וברשותך הייתי שמח לעבור לנקודה האחרונה של המושג, של הרעיון, של הבחירה החופשית. אוקיי? הבחירה החופשית או הרצון החופשי, ואני מבקש אם תוכל להגיד למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על חופש. חופש ממה?
חופש מתכתיבים, זאת אומרת, לא חופש מהשפעות. על זה דיברנו, אני חושב, במפגש הראשון או השני. אני ברור שיש על האדם כל מיני השפעות. יש נרצ'ר ויש נייצ'ר ויש הכל. אבל גם הנייצ'ר וגם הנרצ'ר הם אוסף השפעות. הדטרמיניסט אומר, זה אוסף תכתיבים. זאת אומרת, תן לי את הנייצ'ר ואת הנרצ'ר, אני אגיד לך מה הבן אדם יעשה. ואני טוען, תן לי את הנייצ'ר ואת הנרצ'ר, ואני עדיין לא יכול להגיד בוודאות מה הבן אדם יעשה. אני יכול לנחש ניחושים אינטליגנטיים. יש סיכוי לא רע שאני אצליח. אבל אני לא יכול לקבוע בוודאות מה הוא יעשה, גם אם יהיה לי מידע מלא, לא כי יש חסר מידע, זה ברור. אבל אני אומר, גם אם יהיה לי מידע מלא, אני טוען שאני לא אוכל להגיד לך בוודאות מה הבן אדם יעשה. לכן המושג חופש פה הוא מאוד מבלבל. אני בהקשר הזה מביא דוגמה, כן, שאני מדבר על חירות ולא על חופש. וכדי להמחיש את זה, אני מדבר על שלושה מודלים של בחירות דמוקרטיות במדינות. יש בחירה דמוקרטית בסוריה. כן, אתה נכנס לקלפי, בוחר באופן לגמרי חופשי את הפתק היחידי שיש שם, שזה אסד, ובאופן מפתיע נבחר אסד. אוקיי? אחרי זה, זה כמובן דטרמיניזם במסווה. כאילו אתה חופשי, אף אחד לא אומר לך מה לעשות. אבל יש לך רק אופציה אחת בפניך. אז בעצם זה דטרמיניזם שמוכתב לך בלי שאתה מרגיש אולי. אתה גם מרגיש, אבל בדוגמה. אוקיי? לעומת זאת, יש את שוויץ. מה קורה בשוויץ? יש לך שתי אופציות או כמה אופציות, אתה נכנס לקלפי, אתה בוחר במי מהן שאתה רוצה, ומי שמקבל את רוב הקולות הוא נשיא שוויץ. לכאורה, החופש במיטבו. דמוקרטיה. אלא מאי? שבשוויץ, זאת המטאפורית, כן, זו לא שוויץ האמיתית, שוויץ אין בעיות. אז מה אכפת לי מי יבחר? תבחר את ההוא, תבחר את ההוא, אין מחירים. זאת אומרת, אז זה לא משנה. לזה אני קורא חופש. לעומת זאת, יש מדינות, אחת מהן נדמה לי מוכרת לנו מקרוב, שיש לה בעיות. ובכל זאת, יש לך אפשרות לבחור את זה או לבחור את זה, והמחירים הם מחירים, לא תלויים בך. את המחירים, תבחר את זה, אתה תשלם את המחירים, או תרוויח את מה שתרוויח, תבחר את ההוא, אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול לתמרן בתוך מערכת האילוצים הזאת, ולכן יש לך חירות לתמרן, אבל בתוך מערכת אילוצים. חופש זה חירות לתמרן בלי שיש מסביב אילוצים, כמו בשוויץ. לכן אני קורא לזה חופש ולא חירות. חירות, כן, בלשון חז"ל, חירות, מכתב אלוקים חרות על הלוחות. חרות על הלוחות, הכוונה חירות על הלוחות. החריטה על הלוחות היא חריטה באבן. מסביב יש איזושהי מסגרת שמוכתבת לך, מערכת אילוצים, אבל בתוכה אתה יכול לבחור מה לחרות. ולכן הטענה שלי זה שיש הבדל בין חופש לבין חירות. החופש זה היעדר אילוצים, היעדר מגבלות. כמובן זה איש קש שתמיד הדטרמיניסטים נהנים לתקוף, הם שמים את הליברטן כמי שמאמין בחופש. אבל ליברטן מפוקח לא מאמין בחופש, ליברטן מפוקח מאמין בחירות. חירות פירושו יש לנו המון אילוצים, nature, nurture, הכל. אבל בתוכם יש לנו עדיין אפשרות לתמרן ולבחור בין כל מיני דרכים. והמחירים הם מחירים שאנחנו נשלם, כי הסביבה אומרת את מה שהיא אומרת. לפעמים יהיה קשה לנו לעשות משהו, לפעמים נשלם מחיר על מה שאנחנו עושים, לפעמים נרוויח, יהיה לנו קל לעשות, כל זה תכתיבים של הסביבה. אבל מה אנחנו נחליט לעשות ולקבל את המחירים או את התועלות, זה החלטה שלנו. לכן החירות היא לא חופש, החירות היא אפשרות לבחור. חופש זה היעדר מגבלות. אגב, חופש בעיניי זה גם לא ערך. חופש זה מצב. אם אין לי מגבלות, אז אין לי מגבלות. הערך הוא בהגדרה חירות. כשיש לך מגבלות, השאלה אם אתה פועל באופן אוטונומי ומחליט איך אתה מתנהל בתוך המגבלות. אז לזה יש ערך, להיות אדם אוטונומי. להיות אדם חופשי, אין ערך. זה נעים, זה נחמד, זה נכס. אבל זה לא ערך. זה פשוט מצב שאין לי מגבלות. לא יצויר שהיה מצב כזה, כן? אבל אנשים מערבבים בין חופש לבין חירות, וזה ערבוב הרי גורל, הייתי אומר. זאת אומרת, ערבוב חמור. ואני חושב שבהקשר שלנו זה בדיוק הנקודה, כי דטרמיניסטים הרבה פעמים תוקפים את הליברטנים, כי הם מניחים שהליברטן מאמין בחופש. איך תסביר את ההשפעות של הגנטיקה, איך תסביר את ההשפעות של הסביבה, איך תסביר את ההשפעות של החינוך, איך תסביר את ההשפעות של ההיסטוריה והביוגרפיה שלך. אני מקבל את כל ההשפעות האלה. אני רק טוען שאלה השפעות ולא תכתיבים. בתוכן אני פועל. זה מחזיר אותנו לפגישה אז שדיברתי על המתווה הטופוגרפי.
נכון. כן, אז פה אני מרגיש שיש לנו איזשהו מעגל, שאני צריך לשאול אותך, לפתוח את הנושא הזה של החירות, ונגיד, אז יש אילוצים, ויש מחירים, ובן אדם מכריע צד אחד ולא צד אחר, עם סט המחירים וקושי וכל מיני, והוויכוח בין הדטרמיניסט איך היית מגדיר? מה ההפך מדטרמיניסט?
ליברטן, בהקשר שלנו.
ליברטן. הוויכוח בין הדטרמיניסט והליברטן זה שהדטרמיניסט אומר שהכל נקבע מה-nature ו-nurture וכל זה, והליברטן החירותי אומר כל הדברים האלה משפיעים על הבחירה, אבל הם לא קובעים את הבחירה. ומעניין אותי, לדעתך, מה חוץ מה-nature, nurture, כל ההשפעות האלה, מה חוץ מכל ההשפעות האלה קובע לבחירה של אדם? כן.
שום דבר, אוסף ההשפעות זאת הסביבה שבתוכה הוא בוחר. ברגע שאתה שואל מה קובע את הבחירה של האדם, אתה מניח דטרמיניזם. אני טוען ששום דבר לא קובע את הבחירה של האדם, האדם בוחר חופשית. האילוצים משפיעים על הבחירה, אבל אתה תמיד מחפש את האלמנט החסר, רגע, אז מה קובע אותה בסוף? התשובה, זה בדיוק הוויכוח, אני טוען ששום דבר לא קובע אותה. ההשפעות האלה כולן קיימות ברקע, ובתוכן האדם בוחר.
אתה אומר שעצם השאלה שלי מניח איזושהי פרקונספציה או איך אני קורא, קונספציה של דטרמיניסטית.
תמיד הרי זה מה שמסתבכים כל הזמן, רגע, אז מה, אבל מה בכל זאת גרם לך לבחור? אם אתה בוחר, הרי משהו אמור לגרום לזה, לא, שום דבר לא אמור לגרום לזה. מי ששואל מה בכל זאת גרם לך לבחור, בעצם מניח את הדטרמיניזם במובלע. אבל על זה הוויכוח, אני טוען שאין דטרמיניזם, שום דבר לא גרם לי לבחור. אני חותר לתכלית, אני לא מושפע מסיבה. אני חושב שהערך הזה הוא נכון, ולכן אני בוחר בו. זה הכל, כי החלטתי שזה מה שנכון לדעתי.
וכשאתה אומר שהחלטת שזה נכון, כן, אני, ברור לי שאנחנו הולכים להיות פה במעגל. אבל כשאתה בוחר שמשהו נכון, למה לדעתך אתה בוחר שזה נכון? אין סיבה.
נכון. למה במובן של מה הייתה הסיבה, זה בדיוק הנחת המבוקש שדיברתי קודם.
כן, אז נגיד, לא יודע, איזושהי בחירה שעשית. אם נגיד דיברנו על הצרפתי ששואל את עצמו האם ללכת למחתרת או לשמור על אימא שלו. והוא בסוף בחר ללכת למחתרת לצורך העניין, אני לא יודע. אז אני שואל אותך, הייתה לו את הדילמה הזאת והוא הכריע ללכת למחתרת. אתה אומר שההכרעה הזאת שלו היא קרתה בלי סיבה, בלי סיבות. ואני טוען שהיא קרתה עם סיבות. שהחינוך שלו וכל חוויות החיים, כל ההיסטוריה שלו, הובילה אותו בסוף להעדיף קצת יותר את ההליכה למחתרת על פני
עדיף קצת
להישאר.
יותר, גם אני מסכים. אבל להחליט בסוף זה הוא החליט. זאת אומרת, השפעות גם אני מסכים שיש.
אוקיי, אוקיי. טוב, אני אשמח מאוד להקשיב לשיחה שלנו שוב, וככה לנסות, אני מרגיש קצת כמו באפוריה זה נקרא, בדיאלוגים של סוקרטס, של אפלטון, אפוריה, שיש איזו הרגשה של, איזה חוסר אונים פילוסופי, או ש...
אוקיי.
מצוין, זה מקום טוב להיות בו, מקום שבו צריך לחשוב. מעולה, מעולה. אז מתאים שנסיים להיום?
כן.
מצוין.
טוב.
אז אני שוב מודה לך מאוד, תודה רבה שאתה עושה את זה איתי.
בשמחה.
יס, וטוב, אז מקווה אולי שבוע הבא, אם יסתדר לך.
כן.
טוב, תודה
אוקיי.
רבה מיקי.
להתראות, ביי ביי.
להתראות, שבוע טוב.